השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בהכנת השיעורים מוזמן להיכנס לאתר סיני. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ובשעה טובה בעזרת השם אנחנו מתחילים את מסכת חגיגה. ורגע לפני שנתחיל, רק בקשה קטנה, תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, תשלחו את השיעורים לחברים בדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה בפודקאסט או באתרים או ביוטיוב או בכל הלשון בטלפון או בקבוצות הוואטסאפ, תעזרו לנו להפיץ, אין לנו איך להפיץ אותם בלעדיכם. ועכשיו בואו נתחיל. היום נלמד מתחילת המסכת ועד השורה השמינית בדף הבא, והשיעור היום יהיה 16 דקות. מסכת חגיגה בחצי הראשון שלה עוסקת במצוות העלייה לרגל ובקורבנות שמביאים כשעולים לרגל, שזה קורבן עולה שנקרא עולה טריה, ואז עוד שני קורבנות שלמים שנקראים שלמי חגיגה ושלמי שמחה. לא ניכנס כרגע לפרטים שלהם, נדבר עליהם כשנגיע אליהם בהמשך המסכת. כרגע לצורך העניין, בוא נניח שאנחנו מדברים רק על הקורבן הראשון, עולה טריה, ולפני שנתחיל, נראה רק את הפסוקים המרכזיים של העלייה לרגל. אחד, זה בשמות כף ג' כתוב שלוש רגלים תחוג לי בשנה, ואז יש פירוט של שלושת הרגלים, ואז בסוף כתוב שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון השם. פסוק נוסף, זה בדברים תזיין, אותו סגנון, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. אלה הפסוקים, ונשים לב שבפסוקים אין את הביטוי עלייה לרגל. יש את המילה רגל בתחילת הפרשייה, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אבל את המצווה עצמה התורה מגדירה בתור ראייה. כמו שאמרנו, שלוש פעמים בשנה ייראה. ולכן גם המשנה קוראת לזה מצוות ראייה, לכן גם הקורבן כאמור נקרא עולת ראייה. עד כאן הפסוקים, עכשיו בואו נתחיל. אז הנושא של המשנה הראשונה זה מי חייב במצוות ראייה. כלומר, מי צריך לעלות לרגל ולהביא את קורבן עולת ראייה כשהוא עולה לרגל? אז אומרת המשנה קודם כל כותרת, הכל חייבים בראייה. כולם חייבים, חוץ מהרבה יוצאי דופן. מי יוצא דופן? אז א', חירש, שוטה וקטן, שהם פטורים באופן כללי מהמצוות, כי זה נחשב שאין להם דעת. בהמשך אגב נראה שלגבי חירש, מתחבא כאן עוד סוג של פטור, נראה את זה בגמרא. ב', טומטום ואנדרוגינוס, נשים ועבדים, עליהם לא נדבר היום, לכן לא נתעכב על זה כרגע. ג', זה החיגר, החולה והזקן, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו, שאנחנו נראה בהמשך ועוד יותר מחר, שהמקור של זה, זה שכיוון שכתוב שלוש רגלים ושלוש פעמים, אז אמנם הפשט זה שצריך לעשות את זה שלוש פעמים, three times, אבל דורשים את זה גם מלשון רגליים, כלומר רגלים רגליים, וגם פעמים זה מלשון רגליים, כמו שכתוב מה יפו פעמייך בנעלים, וממילא דורשים מכאן שרק מי שיש לו יכולת פיזית לעלות ברגליים למקדש, הוא חייב, ולכן החיגר, החולה והזקן הם פטורים, זה סוג שלישי. והפטור האחרון זה סומה, כלומר עיוור, והפטור אצלו זה בגלל שאמרנו שהמצווה היא ראייה. עכשיו בתורה אומנם כתוב ייראה, שזה לכאורה שהשם רואה אותנו כשאנחנו עולים לרגל, אבל אפשר גם לקרוא את זה ייראה, שאנחנו צריכים לראות. והאמת היא ששתי המשמויות האלו אגב, הם אולי הבדל בין הפסוק בשמות לפסוק בדברים, כי בשמות כתוב ייראה כל זכורך אל פני אדון השם, משמע שאנחנו צריכים להיראות, אבל בדברים כתוב ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, לכאורה כאן הכוונה היא שאנחנו צריכים לראות כביכול את השם. בכל אופן, המצווה זה לא רק להיראות, אלא גם לראות, ולכן סומה שלא יכול לראות הוא פטור. אלה סוגי הפטורים, עוד פעם, מי שפטורים באופן כללי ממצוות, שזה חירש, שוטה וקטן, ונשים, עבדים, טומטום ואנדרוגינוס, וסוג שלישי, מי שלא יכולים לעלות ברגל לבד, וסומה, שזה כנראה סוג רביעי. ועד כאן החלק הראשון של המשנה, את המשך המשנה נראה כשנגיע לזה בגמרא, בדפים הבאים, ועכשיו אנחנו מתחילים את הגמרא, ואת הגמרא נחלק לשני חלקים. הנושא של החלק הראשון זה הכל להטוי ימי, כלומר, מה הכותרת של המשנה הבאה לרבות? הנושא של החלק השני זה חירש. אז החלק הראשון, כאמור, המשנה פתחה בכותרת, הכל חייבים בראייה. מה זה בא לרבות? הרי היא יכלה לומר פשוט מי פטור, ונבין שכל השאר חייבים. אלה זה בא לרבות כאן מישהו, שהיינו יכולים לחשוב שהוא פטור, ובכל זאת מחדש את המשנה שהוא חייב. מי זה אותו מישהו? אנחנו נראה בגמרא שלוש הצעות, נאמר אותם קודם מהר, ואז נעבור עליהם אחד אחד. הצעה ראשונה זה חציו עבד, חציו בן חורין. הצעה שנייה זה חיגר שנתפשט, כלומר שביום הראשון הוא היה חיגר, ואז ביום השני הוא כבר התרפא. הצעה שלישית זה סומה, אבל רק בעין אחת. עוד פעם, הצעה ראשונה חציו עבד, חציו בן חורין. הצעה שנייה חיגר שנתפשט. הצעה שלישית, סומה בעין אחת. אלה הצעות, עכשיו נעבור עליהם אחת אחת. אז כאמור, הצעה הראשונה זה מי שחציו עבד, חציו בן חורין. אז קודם כל, מה זה? איך הוא הגיע למצב כזה? אז הכוונה כאן, למשל, לעבד כנעני שהאדון שלו נפטר, וירשו אותו שני אחים, כך שכל אחד בעלים ב-50%. ואז אחד היה נחמד ושחרר אותו, והשני פחות נחמד ולא שחרר, וכך נוצר מצב שהוא חצי עבד, חצי בן חורין. עכשיו, חשוב לדעת שעבד כנעני זה בעצם כבר חצי גירות. כלומר, הוא חייב במצוות כמו אישה, הוא עוד לא יהודי לגמרי, אבל הוא חצי יהודי. אחרי זה, כשהוא משתחרר, אז הוא נהיה יהודי לגמרי. כך שבמצב הזה שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, הוא בעצם גם חצי כמעט יהודי וחצי יהודי שלם. ובסוגריים נעיר שהמצב הזה הוא בעייתי, כי הוא בעצם לא יכול להתחתן כרגע עם אף אחת, כי להתחתן עם יהודייה הוא לא יכול, כי הוא הרי גם חצי עבד כנעני, ואסור לה להתחתן עם עבד כנעני, אבל מצד שני גם להתחתן עם שפחה כנענית הוא לא יכול, כי הוא גם חצי יהודי. זה מצב בעייתי, הרי העולם נברא בשביל שנתרבה, כמו שכתוב לו, תוהו ברעה לשבת יצרה, ולכן באמת לפי בית שמיים מכריחים את השותף השני לשחרר את החצי שלו, שיהיה יהודי לגמרי ויוכל להתחתן. זו דעת בית שמאי. בית הלל בהתחלה אמרו לא נורא, שישאר ככה, אחרי זה הם חזרו בהם והודו לבית שמאי. כל זה היה בסוגריים. עכשיו חזרה לנושא שלנו. האם אדם כזה, שהוא כרגע במצב של חציו עבד חציו בן חורין, האם הוא חייב בעלייה לרגל? בזה יש מחלוקת. יש דעה שאומרת שכן, כי אמנם חצי ממנו עבד ופטור, אבל חצי ממנו יהודי וחייב, אז החצי הזה חייב לעלות. לעומת זאת רבינה אומר שלא, שרק מי שיש לו חיוב שלם, הוא צריך לעלות. אדם שרק חצי ממנו חייב, הוא פטור. זו המחלוקת. ועכשיו כאמור לנושא שלנו, אנחנו שואלים הכל להטוי ימי, כלומר מה הכותרת במשנה הבאה לרבות, אז מציעה הגמרא שלפי הדעה שחציו עבד חציו בן חורין חייב, אז זה בדיוק מה שהמשנה הבאה לרבות. כלומר היינו חושבים אולי כמו רבינה שהוא פטור, כמה שמלן מהמשנה שהוא חייב. עד כאן הצעה ראשונה, אבל הצעה הזאת כמובן טובה רק אם באמת אנחנו אומרים שהוא חייב. מה לגבי רבינה שאומר שהוא לא חייב, אז מה המשנה הבאה לרבות? וכאן יש לנו שני כיוונים בגמרא. כיוון אחד זה שהיא באמת פונה להצעות אחרות. כמו שאמרנו, יש עוד שתי הצעות, חיגר שנתפשט, סומה בעין אחת, עוד שנייה נראה אותם. אבל בסוף הגמרא הולכת לכיוון שני והיא אומרת בעצם אולי זה מסתדר גם עם רבינה. למה? כי כמו שסיפרנו מקודם, המצב הזה של חצי עבד חצי בן חורין הוא מצב בעייתי. ובהתחלה בית הלל אמרו לא נורא, אבל בסוף גם הם הודו לבית שמאי. אז מציעה הגמרא, אולי כשרבינה אמר שהוא לא חייב לעלות, זה לפני שבית הלל הודו לבית שמאי. שאז רבינה חשב שלפי בית הלל הוא באמת פטור. אבל אחרי שהם הודו לבית שמאי, אז גם רבינה יאמר שהוא חייב, ואז המשנה תסתדר גם עם רבינה, שבאמת הוא חייב. עכשיו, תשאלו מה הקשר, כלומר, מה הקשר בין השאלה אם הוא צריך לעלות לרגל, לבין השאלה איך פותרים את בעיית החתונה שלו? הקשר הוא שכל עוד הוא באמת חצי עבד חצי בן חורין, אז לדעת רבינה הוא פטור מעלייה לרגל. אבל ברגע שבית הלל הודו לבית שמאי, שהמצב הזה לא יכול להימשך, בגלל סיבה אחרת, בגלל החתונה, אבל לענייננו המצב הזה לא יכול להימשך, וחייבים שהשותף השני ישחרר אותו, בשביל שבסוף הוא יהיה יהודי שלם. אז ממילא, כיוון שהמצב הזה הוא מצב זמני, ואוטוטו השותף השני ישחרר אותו, אז אפילו עכשיו שהוא עוד לא שחרר אותו, והוא עדיין חצי חצי, כבר עכשיו אנחנו מחשיבים אותו כיהודי שלם, והוא חייב בעלייה לרגל. עד כאן ההצעה הראשונה למה המשנה באה לרבות, שחציו עבד חציו בן חורין חייב בעלייה לרגל. אמרנו שזה מתאים א' למי שחולק על רבינה ואומר שהוא חייב בעלייה, וב' גם לרבינה שאמר שהוא פטור, אולי זה היה רק לפני שבית הלל הודו לבית שמאי, אבל אחרי שהם הודו, גם רבינה יודע שהוא חייב. עד כאן כאמור הצעה הראשונה. הצעה השנייה זה שהמשנה באה לרבות חיגר שנתפשט. כלומר, שבימים שלפני החג וביום הראשון של החג הוא היה חיגר, הייתה לו בעיה ברגל, רגל עקומה, הוא היה פטור מלעלות, אבל ביום השני הוא הלך לרופא שהוא ריפא אותו ועכשיו הוא כן יכול לעלות. וגם כאן יש מחלוקת האם הוא חייב, לרבי יושעיה הוא חייב, לרבי יוחנן הוא פטור. ומה המחלוקת? המחלוקת היא ביחס בין היום הראשון של החג לבין שאר הימים. רבי יוחנן מבין שהיום הראשון הוא החיוב העיקרי, ונכון שמישהו לא הביא את הקורבנות ביום ראשון, אז הוא משלים בשאר הימים, אבל זה השלמה ליום הראשון, כי הראשון הוא העיקרי, וממילא, מי שהיה פטור בראשון, כי הוא היה חיגר, גם אם אחרי זה הוא פתאום התרפא, אז הוא כבר לא חייב, כי אין לו את מה להשלים, הרי הוא היה פטור ביום ראשון, הוא לא יכול להשלים משהו שהוא מעולם לא היה חייב בו, זה רבי יוחנן. לעומת זאת רבי יושעיה מבין שכל יום עומד בפני עצמו, אם הוא לא הביא את הקורבן ביום הראשון, אז יש לו חיוב שעומד בפני עצמו להביא ביום השני או ביום השלישי, וממילא, גם אם ביום הראשון הוא היה חיגר, אז ברגע שהוא התרפא, אז עכשיו הוא חייב. זו המחלוקת, וחזר על ענייננו. אז כשהמשנה אמרה הכל חייבים בראייה, מציעה הגמרא שלפחות לפי רבי יושעיה אפשר לומר שהיא באה לרבות חיגר שנתפשט שאפילו הוא חייב. זו הייתה הצעה השנייה. אבל שוב, היא טובה רק לרבי הושעיה. לרבי יוחנן היא לא טובה, ולכן אנחנו עוברים להצעה השלישית. וזה סומה בעין אחת. וגם כאן יש דעה שאומרת שהוא חייב, אבל יש גם טענה שאומר שהוא פטור. ומה המחלוקת? המחלוקת היא לגבי הפסוק יראה. אמרנו מקודם במשנה שלמה סומה פטור מלעלות? כי כתוב יראה, ודורשים כאילו כתוב יראה. אז מי שלא יכול לראות, גם לא צריך להיראות. עכשיו, מה לגבי סומה בעין אחת? אז מצד אחד אפשר לומר שהוא חייב, כי הוא יכול לראות, אמנם בעין אחת, אבל הוא רואה. מצד שני, התנא שאומר שהוא פטור, הוא אומר, הרי אמרנו שיש קשר בין יראה לבין יראה. אז כמו שיראה, כלומר, כשהשם רואה אותנו, השם רואה אותנו בשתי עיניים, לא שיש לו עיניים, אבל הוא רואה אותנו בראייה שלמה, ככה גם האדם צריך לראות את השם בשתי עיניים, ולכן סומה בעין אחת פטור. זו המחלוקת, ושוב חזרה לנושא שלנו, כשהמשנה אמרה הכל חייבים בראייה, אז לפי הדעה שסומה בעין אחת חייב, אז אולי את זה היא באה לרבות, שגם סומה בעין אחת חייב. זה כמובן מתאים לדעה הזאת, לתנא שאומר שהוא פטור, הוא יצטרך להסביר שהמשנה באה לרבות את שתי הצעות האחרות, כלומר חציו ותחציו בן חורין, או חיגר שנתפשט. ובזה הגענו בסופו של דבר לשורה השמינית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, את מי המשנה באה לרבות כשהיא אמרה הכל חייבים בראייה. אחרי שבחלק הראשון של השיעור דיברנו על הכותרת של המשנה, על זה שכולם חייבים בראייה, עכשיו נתחיל בחלק השני לדבר על יוצא הדופן. והיום נדבר על היוצא הדופן הראשון, וזה חירש. עכשיו תשאלו, מה פתאום חירש פטור? הרי הוא כמו כל אדם אחר, הוא פשוט לא שומע. אלא שמסבירה הגמרא שהפטור של השלישייה הראשונה, חירש, שוטה וקטן, זה מאותה סיבה, וזה ששלושתם נחשבים כאנשים שאין להם דת, וממילא הם פטורים מכל המצוות, ובכלל זה גם מעלייה לרגל. עכשיו, מה פתאום לחירש אין דת? אלא שמסבירה הגמרא, מדובר פה לא על אדם שהוא רק חירש, אלא אדם שהוא חירש אילם. ובזמן הגמרא לפחות, חירש אילם היה נחשב כמי שאין לו דת, ולכן הוא פטור, אבל באמת, מי שהוא רק או חירש או אילם, הוא נחשב רגיל לגמרי, כפיקח, והוא חייב בכל המצוות. ככה גם עולה במשנה במסכת תרומה ובעוד ברייטה, מי שהוא רק או חירש או אילם הוא פיקח והוא חייב במצוות, רק מי שהוא גם חירש וגם אילם נחשב שאין לו דעת והוא פטור מכל המצוות, ועליו דיברה המשנה. עד כאן העברה של המשנה, אבל עכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' במילה והתניה היא מקשה על זה מברייטה, שאומרת בפירוש שזה לא נכון. אומרת הברייטה, גם מי שהוא רק או חירש או אילם, גם הוא פטור מראייה. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו? עונה הגמרא, באמת שני הדברים נכונים. כלומר, גם מה שאמרנו מקודם, שרק מישהו גם חרש וגם אילם הוא פטור, זה נכון. וגם מה שהברייתא אמרה, שגם מישהו רק חרש או רק אילם, גם הוא פטור, גם זה נכון. איך זה מסתדר? כי בעצם יש שני סוגי פטורים של חרש. פטור אחד זה חרש כזה שהוא גם חרש וגם אילם, הוא נחשב כאדם שאין בו דת, והוא פטור באופן כללי מכל המצוות, גם ממצוות ראייה ועולת ראייה וגם משאר הקורבנות כמו שלמי שמחה. זה מה שדיברנו גם שם במשנה בתרומה וגם בברייתא שראינו, שרק אדם כזה נחשב שאין בו דת והוא פטור. זה סוג אחד. סוג שני של פטור זה אדם שהוא רק או חרש או אילם, שהוא נחשב כאדם שיש לו דת כמו שאמרנו, ועקרונית הוא חייב בכל המצוות, אבל יש מצוות מסוימות ששם יש לימוד מיוחד שבהם הוא פטור, ואחד מהם זה עולת ראייה, ועל זה הברייתא השנייה דיברה שהיא פטרה אותו, לא בגלל שהוא פטור באופן כללי מהמצוות, אלא זה לימוד ספציפי לעולת ראייה. ולמה הוא פטור מעולת ראייה? כי לומדים גזרה שווה ממצוות הקל, שגם שם הוא פטור, כי גם שם כתוב בבוא כל ישראל לראות, וגם אצלנו כתוב שלוש פעמים בשנה יראה, אז לראות יראה עושה גזרה שווה, כמו ששם הוא פטור, גם פה הוא פטור, אבל זה לא פטור כללי, זה פטור ספציפי להקל ולא להתראייה. עד כאן התשובה, הניסוח של התשובה הזו בגמרא זה שחסור היא מחסרה, כלומר במשנה יש חיסרון, כלומר צריך להוסיף עליה משהו, וזה מה שאמרנו, שהפטור של חרש הוא בעצם כולל בתוך שני סוגי פטורים, יש פטור כללי שזה לכל המצוות, גם עולת ראייה, גם לשאר הקורבנות כמו של מי שמחה, ויש פטור ספציפי לעולת ראייה. זו התשובה, מחר נראה למה באמת בהקל מישהו או חרש או אילם פטור ממצוות הקל. ובזה הגענו לשורה השמינית בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו היום ללמוד על עלייה לרגל שצריכים לעלות ולהביא שלושה סוגים של קורבנות, וזה עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. התמקדנו בעיקר בעולת ראייה ופתחנו ואמרנו הכל חייבים בראייה, כלומר עקרונית כולם צריכים להביא עולת ראייה, חוץ מהרבה יוצאי דופן, וזה מי שפטורים באופן כללי ממצוות, שזה חירש שוטה וקטן, ונשים עבדים טומטום ואנדרוגינוס, וסוג שלישי משלא יכולים לעלות ברגל לבד, וסומה שזה כנראה סוג רביעי, אלה סוגי הפטורים, ואת הגמרא חילקנו לשני חלקים, בחלק הראשון שאלנו מה הכותרת באה לרבות, הכל להטוי אימי, והבאנו שלוש הצעות, או לרבות חציו עבד חציו בן חורין, אבל הקשנו שזה לא טוב לרבינה, שהוא פותר אותו, ובסוף ענינו שאולי זה גם טוב לרבינה, כי רבינה פתר לפי מה שבית הלל אמרו בהתחלה, אבל אחרי שבית הלל הודו לבית שמי שאי אפשר שהמצב הזה יימשך, אלא חייבים לשחרר גם את החצי השני בשביל שיוכל להתחתן, אז אדם כזה כן חייב גם לפי רבינה, זו הייתה הצעה הראשונה. הצעה השנייה שמשנה בה לרבות את מי שהיה חיגר ביום הראשון, ואז נתפשט, כלומר נתרפא בשאר הימים, שלרבי יושעיה באמת חייב, אבל זה לא טוב לרבי יוחנן שאומר שהוא פטור, ולכן הצעה השלישית זה שזה בא לרבות סומה בעין אחת, שגם כן זה טוב למי שאומר כך, אבל ראינו בשם רבי יהודה שהוא פותר אותו כי צריך ראייה שלמה, אלא היו שלושה הצעות, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו ליוצא הדופן ודיברנו יום על חרש, שחרש פטור, והגמרה הדגישה שכוונה היא לחרש אילם, שאז הוא כמו שוטה וקטן, שאין לו דעת, אבל מישהו רק או חרש או אילם, יש לו דעת והוא חייב בכל המצוות. על זה קשנו מברייטה שמרה בפירוש שגם מישהו או חרש או אילם פטור, וענינו, באמת עקרונית אדם כזה חייב בכל המצוות, ולכן גם הוא יהיה חייב בשלמי שמחה, שגם על זה המשנה דיברה, מה שהברייטה פטרה אותו זה ספציפית מעולת ראייה, כי שם יש לימוד מיוחד, גזרה שווה, מהקל, שגם שם הוא פטור, מחר נראה מה המקור ששם הוא פטור. עד כאן, ושוב כמו שאמרנו בהתחלה, מאוד נודה לכם אם תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, תשלחו לחברים שלומדים דף יומי או שרוצים או אתם רוצים שלמדו דף יומי, וניפגש מחר בעזרת השם בדף ג' כל טוב.